טוב, אז מה ראינו? ראינו בשיעור שעבר, בשיעור האחרון ביום חמישי, האחרון לדעתיו, ראינו שבבינוני יש שתי מדרגות. את שתי המדרגות האלה אנחנו ננסה להבין היום, וכמובן גם ננסה, נשאף כל הזמן להבין מה רוצה אדמו"ר הזקן מאיתנו כשהוא מספר לנו על שתי המדרגות האלה, בפרט כפי שכבר דיברנו שהמדרגה הזאת של אותו בינוני אשר לא עבדו היא לא נגיד דמיונית אבל קצת לא רגילה, חריגה, ואנחנו ננסה להבין שבכוונה אדמו"ר הזקן מביא את הציור הזה של אותה דמות חצי דמיונית כדי לקחת מזה בכל זאת איזושהי הוראה, וההוראה היא לכל אחד מאיתנו. זאת אומרת, ההדגשה, לפעמים אנחנו מביאים את ה... בתור דוגמה, מביאים את היוצא דופן, את הקיצוני, אבל גם השגרתי וגם היומיומי וגם הבינוני והרגיל יכול, הממוצע יכול ללמוד מזה הוראה. אז אנחנו כאן, פרק ט"ו, זה דף כף עמוד ב', שורה שמתחילה וילך לו, אחרי הנקודה, ואנחנו קוראים. הוא אומר, ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות. עובד אלוקים ואשר לא עבדו, ואף על פי כן אינו רשע. יש בינוני שהוא עובד אלוקים, וזה כבר עד עכשיו חשבנו שאנחנו יודעים מה הפירוש שהוא עובד אלוקים, שהוא עובד, שהוא עושה את המצוות. לא 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 לא, זה לא, זה עדיין לא נקרא עובד אלוקים. למה? עצם זה שהוא עושה מצוות זה עדיין לא הופך אותו לעובד אלוקים. והראיה שיכול להיות בינוני אשר לא עבדו ואף על פי כן אינו רשע. כי לא עבר, למה הוא לא רשע? כי לא עבר מימיו שום עבירה קלה, וגם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן, ולא סתם את כל המצוות אלא גם את המצווה שהכי קשה לקיים אותה כתיקונה. קל מאוד לקיים אותה, מילה אחת של תורה שאתה אומר אתה מקיים את המצווה, אבל לקיים אותה כתיקונה, דיינו שלא לעבור על ביטול תורה, זה כבר לא כל כך פשוט. אז זה מה שהוא אומר, ותלמוד תורה כנגד כולם בא להדגיש לנו עד כמה הוא קיים את כל המצוות, עד כדי כך שתלמוד תורה כנגד כולם, ועד כדי כך שהוא במדרגה הזאת שנקרא שלא פסיק פומי מגרסה. מה הפירוש שלא פסיק פומי מגרסה? אנחנו כבר הבנו וניסינו להוכיח שכשחזל מדברים איתנו על מדרגה כזאת של מישהו שלא פסיק פומי מגרסה, ניסינו להוכיח שלא מדובר פה על כמות הזמן שבה הוא עוסק בתורה, אלא ניסינו, אלא שמדובר על האיכות של עסק התורה שלו, שהוא לא עושה ביטול תורה בעצם, לא רק בזמן, אלא בעצם הוא לא פסיק פומי מגרסה. איך אנחנו מוכיחים את זה? פשוט מאוד. כי כשחזל רוצים להדגיש ולספר לנו על מישהו שלא פסיק פומי מגרסה, אז בכמה דוגמאות מפורסמות, וביניהם שתיים שכבר פגשנו במהלך הקריאה שלנו בתניא, אחת שזה כתוב במפורש על רבא שלא פסיק פומי מגרסה, עד שמה? ההגדרה היא עד שאפילו מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו. ההגדרה הזאת היא הגדרה מאוד מעניינת. מה זאת אומרת מלאך המוות לא היה יכול לשלוט בו? כי כמו שיש מושג כזה שנקרא שדברי תורה קולטין, יש מסתבר למלאך המוות עם כל זה שהוא מלאך, והוא עושה רצון השם כשהוא בא ליטול את נשמתו של אדם בעיתו ובזמנו, יש לו גם כן מגבלות. כשאדם עוסק בתורה, מלאך המוות לא יכול לקחת את נשמתו. הוזכר בתניא כמה פעמים גם דוד המלך, עליו השלום, שגם עליו אנחנו יודעים, כפי שהמדרש מספר, בגמרא, במדרשים, שמלאך המוות לא היה יכול ליטול את נשמתו כשהגיע זמנו. היה צריך להפריע לו מלימוד התורה, הרעיש בגן, עשה עצים, הרעישו ברוח, נו. יצא החוצה, מעד על איזה אבן, לרגע אחד של בהלה הוא פסק מלימוד התורה ואז יצא נשמתו. למה היה צריך מלאך המוות להתאמץ כל כך, לעשות רוח, לרשרש בעצים, וכי אותו אדם שאינו, שהוא ממש לא פסיק פומי מגרסה, האם הוא לא אוכל אף פעם? האם הוא לא ישן אף פעם? האם הוא לא צריך להתפנות אף פעם? לא הולך לבית המרחץ? על מה אנחנו מדברים כאן? מזה שהוא לא נטל את נשמתו באות אחד מאותם זמנים, מסתבר שתורתו מגינה ומצילה. אורייתא מגנא ומצלא בין בעידן דאסיק בה ובין בעידן דלא אסיק בה, אומרים חז"ל. התורה שומרת ומצילה, מגינה ומצילה, בין בזמן שהאדם עוסק בה ובין בזמן שהאדם אינו עוסק בה. השאלה על איזה עסק אנחנו מדברים. ישנה רמה או איכות כזו של עסק בתורה שנקרא לא פסיק, פומה מגרסה, שאז זה באמת מספיק כדי להגן ולהציל עליו, אפילו בשעה שהוא ישן או שהוא נמצא במצב כזה שאינו יכול לעסוק בתורה, באונס, מה שנקרא. אז אותו בינוני אשר לא עבדו, הוא בדרגה הזאת של קיים את כל המצוות שאפשר לו לקיימה, קיים גם את המצווה שהכי קשה לקיימה כתיקונה, דהיינו ללמוד תורה באופן שלא פסיק פומי מגרסה. אם כך, כיצד אפשר לכנות אדם שכזה בתואר הבלתי מחמיא אשר לא עבדו? כל כך לא מחמיא התואר הזה עד כדי כך שאנחנו כמעט התבלבלנו בין האשר לא עבדו הזה לבין הרשע. כי הרי בפסוק דיברנו על הקבלה מסוימת, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. אז הייתה לנו נטייה לחבר את הצדיק עם העובד אלוקים, והסבירו לנו שאכן לא כך עם פני הדברים, שהצדיק נקרא עבד והעובד, דהיינו שהוא באמצע העבודה. ועכשיו אנחנו ננסה להבין שרשע ואשר לא עבדו זה לא אותו דבר. רשע הוא מי שחלילה עובר עבירות, ואשר לא עבדו יכול להיות בינוני, שלא נקרא עליו שם רשע, לא עבר מימיו שום עבירה קלה, גם קיים כל המצוות שאפשר לו לקיימן, ואפילו בלימוד התורה שלו הוא בדרגת לא פסיק פומי מגרסה. אם כן, מסביר הרבה, אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית שבמוח השליט על הלב כנ"ל. עכשיו אנחנו נראה פה דבר שזה בשורה טובה ומשמחת לכל אחד מאיתנו, וחידוד וחיזוק השבח וההודיה לקדוש ברוך הוא שכל אחד מאיתנו צריך לתת בשמחה גדולה בכל יום. על מה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא? נו, יש רשימה אינסופית, כן? עם הלא פי תהילתך, ועדיין אנחנו לא מספיקים למצות את כל מה שאנחנו יכולים. הולך אדמור הזקן כאן לחדש לנו עוד דבר חשוב שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא עליו. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שיש לנו יצר הרע. נשמע קצת מוזר, נכון? להודות, לשבח, להלל, לזמר, לרקד, לחרקר בכל עוז. אתה יודע למה? היצר הרע שיש לך הוא זה שעוזר לך להיות עובד אלוקים. הכוונות שלו, בוא נתחיל מזה שהכוונות לא ממש מעניינות את אף אחד.
הוא רואה מספר אחד של האדם.
זה חלק מהדמיון שאנחנו חיים בו, והוא חשוב, אבל יותר חשוב מזה להבין מה שמאחורי הדמיון הזה. אנחנו צריכים לזכור, אם אתה זוכר, למדנו בסוף פרק ח' על המלך שרצה להעמיד את בנו במבחן קשה, ושכר אישה שתפתה את הבן שלו, אתה זוכר? אז למדנו שם שיש כזה דבר שלא תמיד מי שנראה אויב הוא אכן אויב, כמו שלא תמיד מי שנראה אוהב הוא אכן אוהב. לפעמים מי שנראה אוהב הוא אויב, ולפעמים מי שנקרא אויב הוא אוהב. היצר הרע משמש לנו ככלי עזר להתעוררות בעבודת השם. אם לא היה יצר הרע שנלחם ומפריע ומחבל ומשחית, ומחתי, או לפחות מנסה להחתי, היינו חלילה יכולים לשקוע באותה תרדמה שבה שקוע אותו הבינוני אשר לא עבדו. וזה היה יכול להיות מאוד מאוד לא נעים.
יצר טוב, קורם מעורר אותך לעשות מעשים טובים, אתה קורם באקטיביות של טוב, מה צריך לייצר?
אז איך אומרים, אז זהו שלא. כי, טוב, בואו נקרא בפנים, אדמור הזקן, ניתן לו לדבר בעד עצמו. הוא אומר ככה, אלא, נקרא שלוש שורות מלמטה, אלא שאינו עושה אותו הבינוני אשר לא עבדו, כן, עליו אנחנו מדברים כרגע. אלא שאינו עושה שהוא מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית שבמוח, השליט על הלב, כנזכר לעיל. למה הוא לא עושה מלחמה? מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו. כיוון שהיצר אינו עומד לנגדו לכלל, לבטלו מתורתו ועבודתו, אתה שומע רבר, נפסדת עכשיו עוד סעיף חשוב ביותר ברשימת התודות שאתה צריך להודות, לא יודע, אתה, אני בוודאי, ואולי עוד הרבה אחרים, יש דבר שלא ידענו עד היום, שאנחנו, עד כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא עליו. וכשלא מודים לקדוש ברוך הוא על משהו, אז זה קצת בעיה. אז הוא כן, הוא יכול לחלילה, כן, אולי אתה גם נהנה מזה בלי ברכה. זה גם כן בעיה, נכון? אסור ליהנות בלי ברכה. אחד הדברים החשובים ביותר איך נקרא לזה? לצורך השליחות שלנו כאן בעולם הזה, אם חשבתם שכסף ובריאות וחוכמה והצלחה וכל מיני דברים כאלה הם חשובים לקיום השליחות שלנו, אתם צדקתם. אבל יש משהו שהוא לא פחות חשוב, ואולי הכי חשוב. והדבר הזה הוא היצר הרע שלנו. מדוע היצר הרע כל כך חשוב לעבודת השם שלנו? בוא נראה. אנחנו מדברים על אותו הבינוני אשר לא עבדו. אנחנו בדף חף עמוד ב', שלוש שורות מלמטה. אחרי שהוא הסביר שאותו הבינוני אשר לא עבדו הוא לא רשע והוא עושה את כל המצוות ואפילו לומד תורה באופן שלא פסיק פומי מגרסה, אז למה הוא נקרא אשר לא עבדו? אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המאיר על נפש האלוקית שבמוח השליט על הלב כנזכר לעיל. ומדוע אינו עושה שום מלחמה עם היצר? מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך ללחום עמו כלל.
מה לא טוב בזה?
זה בדיוק מה שלא טוב.
מה לא טוב בחיים כאלה יפים? לחפש אויבים,
לחפש מלחמות. תראה. אם הסיבה שהיצר הרע לא מפריע לך, זה בגלל שאין לך יצר הרע, אתה צריך למצוא לעצמך את מהם התפקידים שמוטלים עליך. כי מי שאין לו יצר הרע, כבר סיכמנו שמטילים עליו מסתבר תפקידים אחרים מאשר התפקידים שמטילים על מי שיש לו יצר הרע. אם נחשוב על צבא, אז חייל רגלי לא מטילים עליו את המשימות שאפשר להטיל על חייל שיש לו כלי נשק, שיש לו כלי רכב. ועל חייל שיש לו כלי נשק מסוג מסוים, שהטווח שלו וכוח האש שלו הוא כזה וכזה, לא מטילים עליו משימות שמטילים על חייל שיש לו אמצעי תחבורה יותר מתקדמים, ויש לו כלי נשק יותר יעילים, עם כוח אש יותר גדול, עם מה שהיום כבר זה יש מחשוב ויש כלי טייס ויש עוד כל מיני כלים ויש דברים כאלה שיכול בן אדם אחד להפעיל שדה קרב שלם עם כל מיני אמצעים כאלה ואחרים, ודאי שכשנותנים לו משימה, המשימה הזאת היא שלא בערך ממה שנותנים לחייל אחד שיש לו בסך הכל רובה קטן וזוג רגליים לרוץ עליהם. ברור שמטילים עליו משימות אחרות. אז כשאנחנו מסתכלים על העבודה של הצדיק, אנחנו באמת לא מבינים מה המשימות שמוטלות עליו. מטילים אותן עליהם, עליו. את אותן משימות מטילים עליו, לא עליי. אבל אני בוודאי צריך לנסות ולהצליח, לברר לעצמי מה המשימות שמוטלות עליי, שבהם אני אמצא את כל היכולות שלי ושל הציוד ושל כל ההכשרה שנתנו לי, וחלילה אם לא. תחשוב על חייל שקיבל את כל הציוד ואת כל ההכשרה ואת כל הכוחות, ועכשיו אין לו אויב במי להילחם. הוא מחליד. הוא מחליד. לא רק הנשק שלו מחליד. גם השרירים שלו מתנבנים, וגם המיומנויות שלו מתנבנות. ולאט לאט כל מה שהשקיעו בו ילך לתמיון.
חייב ככה להילחם, לא יכול באופן של
מעשה. אז תראה.
דרך לבית מדרש, לא תורה בנחת.
בתיאוריה אתה בהחלט צודק. לצדיק באמת לכאורה אין אויבים, למעט אותם צדיקים שנלחמים באויבים שהם אויבים גלובליים, אויבים כלליים. לא באופן אישי אין אויבים, אבל כיוון שהוא מסור למלך, ולמלך זה נקרא שיש אויבים, כי המלך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שעולם הזה הוא מקום הקליפות וסתרא אחרא והרשעים גוברים בו, ובשליחות שלנו להכניע את העולם למלכותו של הקדוש ברוך הוא, לתקן עולם במלכותו של השם, יש לנו כאן התנגדות. אז אצל הצדיק ההתנגדות היא לא נובעת, היא לא שוררת בתוך הלב שלו פנימה, ולכן הוא יכול להילחם באויבים מסוג אחר לגמרי. הבינוני שהאויב יש לו שורשים אצלו בתוך הלב, צריך להתחיל את המלחמה מבפנים, ויש לו הרבה עבודה לעשות עם זה. ואם הוא לא עושה את המלחמה הזאת, זה שהאויב ישן זה לא אומר שהוא לא קיים. אפילו אם הוא לא נלחם איתך זה לא אומר שאתה כבשת אותו. אנחנו צריכים לכבוש. כואבת לך המילה להילחם? אל תקרא לזה להילחם. אנחנו צריכים לכבוש. אנחנו צריכים לעשות את העולם הזה לדירה בתחתונים, ויש לזה מדד. המדד לעד כמה אנחנו עושים דירה בתחתונים הוא מדד המאמצים. וכבר דיברנו שבעבודת השם מה שנחשב ונמנע ונספר לא ההישגים, לא כמה דפי גמרא למדת, לא כמה שעות ישבת בבית המדרש בלי הפרעה, אלא בכמה עמל ויגיעה זה עלה לך. ושעה אחת של לימוד תורה ביגיעה שקולה כנגד הרבה מאוד שעות של לימוד תורה בנחת בלי שום יגיעה. ומסתבר שכאן נחשפת לפנינו סוג של מזימה מהרמומיות וה... איך נגיד? המזימות הכי מסוכנות של היצר. שהוא אומר, אני לא אפריע לך לעבוד את השם. תגיד תודה שהוא לא רוצה לעזור, זה עוד יותר גרוע. אבל בוא נתחיל מזה רק שהוא לא מפריע. אתה יודע שגם דברי ימי העולם, יש מדע כזה, אחד מהמדעים, מדעי הטבע, שעוסק בחקר התנהגותם של בני אדם, של עמים ושבטים. שמעת על מדע כזה? לא משנה השם שלו לענייננו כרגע. ומסתבר שככל שעם נמצא במקום שיש בו תנאים קשים יותר, העם הזה הופך להיות עם מצליח יותר, חושב יותר, מתקדם יותר, מתפתח יותר. תיקח עם, תשים אותם בחממה.
שוויץ.
בגן עדן. לא, שוויץ יש חורף להתמודד איתו, יש הרים להתמודד איתם, יש אוצרות טבע שצריך להוציא, יש מסחר שצריך לעשות, יש הרבה דברים. אתה לא יכול לאכול את הפחם שם. או דברים אחרים. אבל תיקח ילידים שהגיעו לכל מיני איים בכל מיני מקומות רחוקים. חם כל כך כל השנה שלא צריך בגדים, אבל לא חם כל כך שצריך לבנות בתים. האוכל זמין, אין אויבים, אין סכנות. מה קורה לאנשים שחיים שם? מתנבנים. הולכים ומתנבנים עד שהם נהיים כמעט כמו קופים. למה זה ככה? כי קח את זה בתוך המערכת הפנימית של האדם. תגדל בן אדם מלידתו ועד לגיל הבגרות שלו, תגדל אותו בחממה שכל האוויר שנכנס לשם מסונן ומעוקר, אין חיידק אחד שנכנס לשם. אתה שומר עליו ממחלות, נכון? כשהוא יהיה בן 20 תוציא אותו החוצה. הוא מת תוך שעות. כל חיידק שילד רגיל שהצטנן כמה פעמים בילדותו, כבר לא רואה את החיידק הזה, החיידק הזה יכול להרוג אותו. במקום. אין לו כלים להתמודדות. הקושי מייצר את הכלים. הקושי והמאמץ בעבודת השם בונה לא רק מוציא מתוכנו כוחות ומכריח אותנו לקיים את המטרה שבשבילה נבראנו, דהיינו, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. אלא כמו שהחסידות מסבירה שניסיון זה מלשון נס, דהיינו, עשה ניסי אל הערים מלשון הגבהה, שכל ניסיון שאדם עומד בו מגביה את האדם ומרומם אותו ומביא אותו למדרגה יותר נעלית, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת, שמגיע למדרגה של דעת על ידי עמידה בניסיון. כך כל קושי שבו אנחנו מתמודדים בעבודת השם שלנו בונה אצלנו עוד כוחות. וכשאנחנו נשתמש גם בכוחות האלה לעבודת השם, עלינו מדרגה. כשאין שום התנגדות, לא עולים שום מדרגה. אז זה דוגמה מה שהוא אומר כאן. אותו הבינוני שנקרא אשר לא עבדו, מדוע הוא לא עבדו? מפני שאין יצרו עומד לנגדו כלל לבטלו מתורתו ועבודתו, ואין צריך ללחום עמו כלל, כגון שהוא מתמיד בלימודו בטבעו מתולדתו על ידי תגבור את המרה שחורה, וכן לא, אין לו מלחמה מתאוות נשים מפני שהוא מצונן בטבעו, וכן בשאר תענוגי עולם הזה הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו, ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם, להוליד מבינתו רוח דת ויראת השם במוחו, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה, ואהבת השם בליבו לדבקה בו בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם. אלא לאותו הבינוני אשר לא עבדו, די לו באהבה המסותרת אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו, ולכן אינו נקרא עובד כלל, כי האהבה זו המסותרת שעליה הוא בונה את כל התורה ומצוות שלו, אינה פעולתו ועבודתו כלל, אלא ירושתנו מעבודתנו לכלל ישראל, וכמו שהתבהר לכמן. ולא רק זה שנולד כזה, אלא אולי הוא באמת כן עבד את השם, תקופה מסוימת. עד גיל 20, עד גיל 30, עד גיל 40, עבד, 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 בגיל 40 יצא לפנסיה. הוא כבר עיבד את עצמו, וכבר למדנו בפרק הקודם על הרגלים שנעשים לטבע, ביצר לעצמו איזושהי פינה, והלך לישון שם.
מה זה לישון? הוא שקוע בתורה, במצוות.
הוא שקוע בתורה, במצוות, לא באופן של עמל.
באופן של נחת.
באופן של נחת. זה בדיוק הנקודה. אנחנו בהזדמנות, לא היום, נדבר על פירוש יפה שהרבי מפרש על המשנה. יש משנה במסכת כהילים שאומרת שלושה תריסים הם. כן, תריסים זה מגינים שהחיילים היו פעם הולכים עם מגן למלחמה. אז יש תריס הכפוף שמגן על האדם משלוש רוחות, ויש תריס עגול, תריס קטן יותר, זה נקרא שמשחקים בו בקונפון. זאת אומרת, זה מין מגן קטן יותר שאלה שנלחמים ועושים הצגות או קרבות דמה לפני המלך, או מתאמנים בהם, אז הם מחזיקים את זה ביד בשעה שהם מסתייפים. ויש מה שנקרא דיצת הערביים, שזה מעין כמו מין מגן קטן כזה שמשתמשים בו כמו במין מצלתיים כאלה, שרוקדים בזה. אז אומרת הגמרא, המשנה אומרת בכלים שתריס הכפוף תמה מדרס, ושמשחקים בו בקונפון תמת ממת. ודיצת הערביים פטורה מכלום. הרב מסביר את כל שלושת המדרגות האלה בעבודת השם. הזכירו לי ביום חמישי, אני לא יודע אם יש שיעור, נדבר על זה אחר כך. אבל בכל מקרה בשיעור הבא תזכירו לי שאני אספר לכם את כל הפירוש של המשנה. אבל הראשון שתריס הכפוף, אז המשנה מסבירה מדוע תריס הכפוף תמי מדרס. מכיוון שתריס הכפוף זה משל ללימוד התורה. שאורייתא, כמו שדיברנו קודם, מגנה ומצלה. וכשהאדם עוסק בתורה באופן כזה שעצם לימוד התורה מגן עליו מכל הכיוונים שלו, אז למה באמת תריס הכפוף תמי מדרס? אומרת המשנה שזה היה משמש גם כמעין שק שינה. זה הרי היה חלק ואולי אפילו מרופד מבפנים, ואז בלילה החייל פשוט שם את זה על כל הקוצים והאבנים וכל הדברים הלא נעימים לישון עליהם שישנם בשדה הקרב. הוא משקיב את זה כשהפתח של זה ככה כלפי מעלה, ואז בפנים הוא יכול להתקרבל לו ולישון. ואז הוא מבודד מהקרקע. אז כיוון שהוא יכול ללכת לישון בתוך זה, אז זה תמי מדרס, שזה מדבר בדרך כלל על תומה שנקראת זיווה. הזב מתמי במדרס. אז הרבי מסביר הסבר שלם, שכאשר אדם לומד תורה והוא כל כך מוגן על ידי התורה, עד כדי כך שבאמצע הקרב הוא יכול ללכת לישון בתוך המגן שלו, אז התומה שהוא נטמע בה היא נקראת תומת מדרס, שזה התומה של זב. זב, העניין שלו זה עניין של שכבת זרע. מה ההבדל בין זב לבעל קרי? שזב הוא לא בהרגשה. שבאמת אין לו שום הרגשה בשום דבר, ושום תאווה בשום דבר, אבל הוא תמה בזה תומה חמורה ביותר. אז זה בעצם תומת מדרס הזאת, שזה העניין של זיווה, שבה מתמה אותו אחד שעוסק בתורה, אבל גם התורה שלו היא באופן כזה של מגן הכפוף, שהוא יכול לישון בתוכו, עד כדי כך אם הוא יכול לישון בתוך הקרב, אז חלילה יכול להיות נטמע. אז זה הדוגמה לעניין שאנחנו מדברים עליו כאן, על אותו אחד, אותו הבינוני, שאשר לא עבדו, שהוא באמת אכן עוסק בתורה, אבל לא עבדו, ומסיימים בטוב. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד.